נקודת שבירה שלי הייתה מתישהו בסטארט-אפ השני, שעברתי איזה כזה משבר בזוגיות, ואני זוכרת שהיה איזה יום שבאתי למשרד, אמרתי כי אין לי כוח עכשיו לשים את המסכה של הכל בסדר, אין לי כוח כזה לכל השיט הזה, ותעזבו אותי בשקט ותנו להיות כזה מי שאני, ובאתי כולי בוכה למשרד, וסיפרתי לעובדים מה קורה איתי, וזהו, שום דבר לא קורה, וכולם כזה, אוקיי, טוב, משבר הזוגיות, אני יכולה לעזור בזה, אני יכולה לעזור בזה. אחר כך כולם התחילו להגיע להם ממשברים בזוגיות, פתאום זה נהיה כזה נושא נורא מדובר.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-גראל, והפעם אנחנו בפרק מיוחד, בפרק סיום העונה שהוקלט באירוע לייב מול קהל. הרעיון לאירוע עלה איפשהו בחופש פסח, כשקפצה לי לראש מחשבה שבא לי להרים אירוע סיום עונה לפרודקט של השכן. והיו שני דברים שידעתי מיד שאני ממש ממש רוצה. להקליט פרק בלייב עם איריס שור, ולערוך את האירוע עם ריסקי פייט, שבכל אירועי הקהילה שלהם תמיד הרשימו אותי, גם כשהייתי דוברת וגם כשהייתי אורחת. אז לשמחתי שניהם הצליחו לי, והפרק שתשמעו הוקלט בשותפות עם ריסקי פייד מול קהל של כ-100 מנהלות ומנהלי מוצר, שממש שמחתי לפגוש פנים מול פנים. אז לפני שנתחיל, אני אספר למי שעוד לא מכיר, שאיריס היא יזמת סדרתית. היא הקימה 3 סטארט-אפים ומכרה 2 מהם באקזיטים מוצלחים, האחרון לפני שנה לחברת לינקדין. בכל החברות שהקימה, איריס גם הובילה את תחום המוצר. והיא גם הוציאה לאחרונה את הספר שלה, סיפור יזמות אמיתי, והוא ילווה אותנו גם בשיחה. נשמע על הדרך המאוד ייחודית של איריס כי יזמת שהיא ממש לא הטייפקאסט של יזמת. על להיות מי שאנחנו, גם כשזה לא בדיוק מה שכולם מצפים. על המעבר מהקמת והובלת סטארט-אפים להובלה בקורפורייט בפעם הראשונה. ונגלה למה הקוראים הראשונים של הספר שלה קיבלו 2 מרקרים. אז יאללה, מתחילות!
את יודעת, כשהתחלתי לתכנן את האירוע, עשיתי סקר. כמובן, אנחנו אנשי מוצר, אנחנו חייבים כאילו דאטה ולהרגיש את היוזרים שלנו וזה. ושאלתי מה הייתם מעדיפים לשמוע באירוע. כאילו, היו לי השערות, אבל רציתי לראות אם אני צודקת. ונתתי 3 אופציות. היה יזמת או מנכלית, מישהו מאוד מוכר בתעשייה, או מישהו מחברה גדולה ומוכרת. אז יצא שכל הפאי צ'ארט הזה תעונה ל-100% ממנו, אז זה היה מאץ' מעולה. והשנייה ברצינות, באמת, ככה, את הדוברת שהכי רציתי להביא לאירוע, וממש שמחתי שזה יסתדר ורצית לבוא. ולפני שאנחנו צוללות, את זוכרת איפה נפגשנו פעם ראשונה?
אז נראה לי שהראיינתי אותך ממש השתחררת, נכון?
נכון. אז לפני 15 שנה, אני השתחררתי אחרי 5.5 שנים בתור מתכנתת בצבא, ו... התראיינתי אז לכל מקום אפשרי, כי ממש לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, בתור מתכנתת כמובן, ואחד המקומות שהגעתי אליהם היה הסטארט-אפ הראשון שלך.
שהיינו בדירה כזאת,
נכון, דרצליה, זה מקום מוזר כזה.
כן, זה 7 אנשים לדעתי.
לגמרי. וזה היה נורא ייחודי באמת בשטח, ואני אפילו לא זוכרת מה קרה שם, אני יודעת שאני לא הייתי בשלה ללכת לסטארט-אפ בשלב הזה בכלל. ובאמת התראיינתי לעשרות מקומות באותה תקופה, ולמרות שזה גם לא היה הסגנון של מה שחיפשתי בסוף, ממש זכרתי, כאילו עובדה שזכרתי אותך לאורך הדרך, יצאנו להיפגש אחר כך בכל מיני סיטואציות, ואני חושבת שלא במקרה זכרתי אותך, כאילו היה פה איזשהו משהו ייחודי שלא ראיתי במקומות אחרים. אני חושבת שיש משהו מאוד מיוחד בנוכחות שלך, את מדברת על זה גם הרבה בספר ובכל מיני הזדמנויות, אז שהרבה פעמים מגדירים אותך בתור שקטה או ביישנית, אפילו רציתי להקריא איזה פסקונת לפני שאני אתן לך מהספר. זה קטע, אומרת לי הצלמת. איתי את ממש חמודה וביישנית. בטח בעבודה את בדיוק להפך. זו לא הפעם הראשונה שמציינים את זה בפניי. לא, האמת שאני בדיוק אותו דבר בעבודה. לא מעט אנשים קוראים לזה גם חמודה וביישנית, עניתי. אז אני חושבת שבאמת אני חוויתי אותך ככה כבר אז, ו... לי זה נתן השראה באיזשהו מקום, כי אני גדלתי בתור ילדה חמודה וביישנית. אני חושבת שלראות מישהי בתפקיד כזה משמעותי, מישהי שמובילה חברה והקימה חברה, זה קצת לראות את זה ולהבין שזה אפשרי, אם לפני זה לא חשבתי שזה אפשרי. זה משהו שיוצא לך לשמוע הרבה.
טוב, קודם כל תודה על כל מחמאות. יוצא לשמוע את זה המון, גם אחרי הרצאות, גם אחרי שהוצאתי את הספר. מעניין, שאלו אותי כזה בפודקאסט לא מזמן, אם אני מרגישה שבגלל שהצלחתי, כלומר, אחרי שכבר היו לי הצלחות, אני מרשה לעצמי להיות יותר מי שאני. זהו, והתשובה היא די הפוכה. אני חושבת כאילו, אם הייתי צריכה לתת לעצמי ציון בשנים הראשונות של הקריירה היזמית שלי, אז זה היה כזה ציון עובר בקושי. כי אני חושבת שכל הזמן היה לי כזה בראש איך יזם או יזמת צריכים להיראות. וכל הזמן הייתי באיזה לחץ מסוים, שאני חייבת לעשות דברים שונה, ואני חייבת ככה, ואני חייבת לדבר יותר, וזה, ולא הצלחתי לעשות את זה. ורק באיזושהי נקודה כזה מין השתחרר לי, ואמרתי, אוקיי, אני לא טובה בככה, לא באה לי לעשות מחירות, אני לא הטיפוס שנכנס עכשיו לקרן הון סיכון, ואני אומרת, טוב, תוך שבועיים אנחנו יוניקורן, וגם אם אין לי שום דבר להוכיח את זה. וממש התחלתי להתקרב לעצמי, אני חושבת שכזה כל התקרבות לעצמי מאוד עזרה לי להצליח. יש מקומות אין לי ספק שהיו נקודות מסוימות על אותה חברה בדיוק, עם אותם הכנסות, עם אותו מוצר, עם היה יזם אחר שהוא היה משפריץ ביטחון עצמי, אולי היה מצליח לגייס יותר כסף. אבל אני חושבת שהדיוקים האלה דווקא מאוד מאוד עזרו לי לאורך הדרך, שהרבה פעמים זה גם גרם לזה שהגיעו אליי משקיעים יותר נכונים, שזה לא בהכרח אלה שמחפשים את אלה שמשפריצים ביטחון עצמי, וכאלה שהיה יותר קל לעבוד איתם. אפשר לדבר על זה עוד אחר כך, אבל גם כל התהליך של המחירה ללינקדאין היה מתוך איזה מקום כזה מאוד אישי, שהרגשתי פתאום שאני לא מחוברת לתעשייה, והכל נסגר כזה שנייה ורבע לפני שכל השוק התרסק, אז גם שם זה כזה מאוד היה להיות נאמנה כזה למי שאני.
ואת מרגישה שהנאמנות הזאת למי שאת, זה משהו שקרה לפני שהצלחת, או בזכות ההצלחה? כאילו, אני יכולה לדמיין איך ברגע שאת יותר מצליחה, יש לך קצת יותר גב להגיד, אוקיי, יש לי מספרים ונתונים להראות שאני שווה משהו, אני יכולה קצת לשחרר.
לא, זה קרה תוך כדי הסטארט-אפ הראשון, וזה ממש, ניסיתי וניסיתי וניסיתי להיות כזה מי שאני לא, וזה לא הצליח. ועם השנים מצאתי לעצמי או כל מיני דרכים עוקפות, נגיד סתם נטוורקינג, שאני ממש לא אוהבת ללכת לכנסים ולעשות סמול טוקס וזה, וממש כזה מצאתי לעצמי איך אני בונה נטוורק בלי לעשות את זה. ודברים שאני פשוט לא עושה. כלומר, גם הרבה דברים שהביאו לי המון כזה רגשות אשם, לא יודעת איך אני יכולה בתור מנכלית לא לעשות שיחות מכירה ללקוחות. זהו, ומתי שפשוט שחררתי, אמרתי, אני עושה כל כך הרבה, זה אני לא עושה כל כך טוב, אני סובלת מכל רגע, זה בסדר לא לעשות את זה. יש דברים שאי אפשר לא לעשות, כלומר, נגיד גיוס כספים, שזה אף פעם לא משהו שהיה לי טבעי. אבל כן, כזה יותר מצאתי את הדרך שלי בתוך כל דבר. אני לא רוצה להציג את זה הנה, מצאתי את הדרך שלי, וזה פתאום היה נורא קל, והייתי באיזה פלואו מטורף, אבל ניסיתי כזה כן יותר להיצמד למי שאני איפה שיכולתי.
כן, זה נראה לי הרבה פעמים יכול להיות, זה איזונים טריקים כאלה. את מרגישה שהיו דברים ספציפיים בסביבה שאפשרו לך יותר לעשות את זה, או כזה דברים שהפילו לך הסימונים, שאמרת, רגע, זה בסדר שאני לא אעשה את הדבר הזה.
אז זה כזה קצת ביצה ותרנגולת, אני חושבת שברגע שהבאתי הרבה יותר פגיעות בתוך החברה, אז היה לי הרבה יותר קל לעשות דברים לא שגרתיים מול העובדים שלי, ומתרגלו לזה אני חושבת שהרבה פעמים יזמים מנסים כזה כל הזמן להראות שהנה אצלנו הכל בסדר, ואצלי הם היו רגילים לזה שאני מתפרקת פעמיים בשבוע, אז הכל נהיה כבר הרבה יותר נורמלי, והיה אפשר לעשות הרבה יותר דברים כזה מחוץ לקמפורט זון הרגיל, מול משקיעים לא, שם זה הרבה יותר מורכב. אבל זה ממש היה תהליך כזה של פשוט המון דברים שלא עבדו לי ולא הצלחתי בהם, והתחילו להישבר לי כזה, ופתאום ראיתי שאני עושה דברים בדרך שונה וזה עובד.
והזכרת את הפגיעות, אני חושבת שזה משהו שגם חוזר ככה בספר וגם בפודקאסטים שהתראיינת בהם. את זוכרת איזה נקודה בזמן שבה כאילו הייתה הפעם הראשונה שהבנת שאת יכולה להפגין פגיעות, או שהחלטת לנסות לעשות את זה ופתאום ראית שזה עובד?
אז הייתה נקודה שאני ממש זוכרת אותה, שקודם כל זה נורא מעניין כזה, וגם בדיעבד אני שואלת את עצמי הרבה למה, כאילו מי מלמד אותנו שאנחנו צריכים להיות לא פגיעים? כלומר, אף אחד לא, שעוברים להיות מנהלים, אף אחד לא בא ואומר, אל דברו על חיים אישיים, אל דברו על דברים שכואבים לכם, אבל יש לנו איזו הנחה כזאת, אני זוכרת שבסטארט-אפ ראשון הייתי כזה נורא, צריך להראות שהכל בסדר, ואני לא אדבר עכשיו על כל מיני דברים אישיים, ואני זוכרת שפעם באמצע היום עבודה של הסטארט-אפ הראשון, אמא שהיא נכנסה עם מלא כביסה שהיא עשתה לי, וכי רציתי למות, שמה העובדים יחשבו, וכאלה. והנקודת שבירה שלי הייתה מתישהו בסטארט-אפ השני, שעברתי איזה כזה משבר בזוגיות, וזכות שהיה איזה יום שבאתי למשרד, אמרתי, כי אין לי כוח עכשיו לשים את המסכה של הכל בסדר, אין לי כוח כזה לכל השיט הזה, ותעזבו אותי בשקט, תתנו להיות כזה מי שאני, ובאתי כולי בוכה למשרד, וסיפרתי לעובדים מה קורה איתי, וזהו, שום דבר לא קרה, וכולם כזה, אוקיי, טוב, יש למשבר לזוגיות, אני יכולה לעזור בזה, אני יכולה לעזור בזה. זהו, ואחר כך כולם התחילו להגיע להם במשברים בזוגיות, פתאום זה נהיה כזה נושא נורא מדובר. זה בכלל נורא מעניין שכיר זה, אני חושב שכל נושא שכזה נפתח פעם אחת ממני או מהמנהלים, פתאום נהיה, אני יכולה לתת כמה דוגמאות אצלנו, לא יודעת, דיכאונות וטיפול בכדורים, עד הפלות, לא רק ממני, אבל זאת אומרת, ברגע שמשהו כזה נפתח, פתאום זה נהיה משהו שמדברים עליו. ולפני זה כזה נושאים לא מדוברים. אז אני חושבת שלי זה נורא נורא עזר, אחר כך גם זה היה כזה להביא יותר פגיעות מקצועית, אני חושבת שיש תפיסה נורא של צריך לעטוף מתכנתים ופרודקט בצמר גפן, ולהגיד להם שהכל בסדר, וכל מה להציג רק במה הצלחנו בחברה, ואז פתאום שמגיע איזה משבר, לא יודעים להתמודד איתו, ופתאום שרואים שזה לא עבד, וזה לא עבד, וזה כן עבד, וזה לא עבד, אז זה מאוד מאוד נרגע, כלומר, אני ממש כזה מאוד בגישה של להתייחס לעובדים כמבוגרים. וזהו, אני חושבת שהפגיעות נורא נורא חיברה אותנו, זאת אומרת, אחד הדברים ש בכל הסטארט-אפים שתמיד היה לנו ריטנשן מאוד מאוד גבוה, אני חושבת שהיום בעצם כל סטארט-אפ, כל קורפורט, יש משרדים יפים, יש אוכל נחמד, יש תנאים טובים, אבל להיות במקום שיודעים שאם עכשיו עוברים משהו אישי גדול ואפשר לדבר עליו, ויש מקום לזה, ויש את החיבורים היותר עמוקים, זה מאוד משמעותי.
כן, זה נשמע מדהים, וזה באמת נורא ככה פותח את השיח, ואני מניחה שזה גם פורץ כל מיני גבולות לפעמים של גברים, נשים, כאילו דיברת, כאילו הזכרת הפלות, אז גם דברים כאלה שהם לפעמים יותר של נשים, ואולי לפעמים גברים פחות מרגישים בנוח להביא איתם לעבודה, כי זה כאילו שלי, לא שלי. אז זה נורא מאפשר איזשהו שיח חדש, ואני מאוד יכולה לראות איך זה מחבר.
כן, אני אגיד משהו אחד על פגיעות, שכזה גיליתי שגם בתקופה שלי כמנהלת, וגם שהתחלתי לדבר על זה יותר, שאחד הקשיים הכי גדולים של מנהלים, ואולי גם גברים בנושאים האלה, זה שהם מרגישים שהם צריכים לפתור את זה. כלומר, הם מרגישים שאם עכשיו מגיעה אליהם עובדת ואומרת להם, לא יודעת, אני עברתי הפלה, או מישהו מגיע ואומר, אני בהתקף חרדה, הם צריכים לדעת מה לעשות. ואני חושבת שזה מה שמכניס כזה את כל המערכת לחוסר איזון, כי הם לא יודעים מה לעשות, ואז הם נורא נלחצים שאומרים להם משהו כזה. זהו, ואני כזה כבר אמרתי, תחשבו את זה קצת כמו שחבר או חברה שלכם, באים אליכם, זה לא אמורים לפתור את זה. זה פשוט להיות שם, לשאול מה אפשר לעזור, וזה כזה מאוד מוריד את הלחץ, זאת אומרת שזה גם חלק כזה מהסביבה שנוצרה אצלנו בסטארט-אפים, שזאת כזה קצת עולם חדש, שלא אם יש בעיה אז חייבים לנסות לפתור אותה תוך שתי דקות, אלא פשוט לא יודעת להקשיב, ושיש מקום לפתוח דברים, אז זה בעיקר.
כן, אז את גם חוויה מדהימה למנהלים, כאילו אני חושב שזה ממש כלי לאסוף בדרך למנהלים בחברות שעבדו איתך, שזה באמת מדהים, כי זה די נדיר, דעתי, עדיין. רואים את זה בכל מיני רמות, אבל נשמע שבאמת הגעתם למצב קיצוני. אני רוצה לחזור טיפונת לשקטה וביישנית הזה, כי אני קצת הולכת לחוויה שלי כשקראתי, כשהזנתי לספר, כי אני קונה ספר ואז אני מגלה שאני לא פותחת אותו, ואז אני קונה את האודיובוק.
כן, גם אני.
זה אגב הרגיש כמו שיחת ההכנה הארוכה ביותר בעולם לפודקאסט, כי אני בדרך כלל עושה שיחת הכנה של עד חצי שעה עם הדוברים, אז פה הקשבתי לך 6.5 שעות, ואז גם דיברנו בזום. אז אני מאוד הזדהיתי עם המקום הזה של השקטה והביישנית, ואני חושבת שמצד שני יש משהו מאוד שונה אצלך, יש איזשהו נון-קונפורמיזם כזה, שרואים בכל מיני מקומות לאורך הדרך, וזה התחיל מזה שאת גם מספרת בספר על זה שעזבת את הלימודים בצלאל רגע לפני הסוף, למרות שהיית מצטיינת בצורה יוצאת דופן, אני שנייה אקריא כזה שני משפטים משם. אחרי 4 שנים שבהן הייתי נחושה להיות הסטודנטית הכי טובה בבצלאל ולצמוח להיות האדריכלית הכי מצליחה בעולם, רק התחשק לי לרדת מהרכבת הזאת. באחת ההחלטות האמיצות ביותר בחיי עזבתי את הלימודים. זה היה לקראת סוף השנה הרביעית, אחרי שסיימתי כבר 90% מהתואר. שזה מטורף, כי לשמוע את הסיפור שהיה לך שם, גם איך שזה התחיל קצת נמוך, ואז פיצחת את איך להצליח, זה היה הצלחה מטאורית בלימודים, ולהגיע ל-90% ואז לפרוש, זה כזה, אליזה עושה צמרמורת בשורשים הפולניים ובחינוך הפולני מהבית, ובאינסטינקט הזה שהרבה פעמים יש לנו לרצות. איך את חווית את זה? אני גם לא יודעת אם כולם מכירים את הסיפור, אם את רוצה טיפה להרחיב, כי אני מניחה שלא כולם קראו את הספר עדיין.
את הסיפור של איזה חלק
של... על העזיבה של בצלאל בעצם. למה הרגשת שזה נכון לעשות את זה באותו שלב?
אז האמת היא שזה קצת הפוך, כאילו אולי זה נשמע כזה, הנה, כזה הצטיינתי והלימדים וזה, ורגע אחד הבנתי שזה לא נכון. אני חושבת שדווקא אצלי זה קצת הפוך, כאילו אני הרבה פעמים מתבשלת עם משהו המון המון זמן, עד שאני מגיעה לנקודה שאני פשוט כזה לא מסוגלת יותר, אני לא מסוגלת יותר לסבול את זה, כאילו אני זוכרת ממש הרגשתי שאני לא מסוגלת להעביר עוד שעה במקום הזה, ומאוד יכול להיות שאם הייתי עוזבת אחרי השנה השנייה, הייתי אומרת, וואלה, היו לי שנתיים נחמדות, והיה מעניין, אז זה הרבה כזה, להתבשל, עד שכזה אני לא יכולה יותר. וגם...
זה מרגיש כזה, נשאר לך עוד ממש קצת, ואת מעולה בזה, ואת ממש בקלות יכולה לסיים את זה, כאילו זה נראה לי נורא קשה.
זה מה שאימא שלי אמרה. אני כן אגיד שמשהו כזה שאני מאוד שמה לב בקריירה שלי, ועם השנים הוא כזה מתחזק, זה מאוד ללכת עם התחושות. הרבה פעמים זה אומר, אולי אני לא אגיע להישגים הכי 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 גבוהים, אבל ממש להרגיש מה עושה לי לא טוב, איזה פגישות עושות לי לא טוב, איזה אנשים עושים לי לא טוב, איזה מקומות אני כבר לא סובלת ללכת אליהם. ואני חושבת שמחוברים לזה יותר, אז גם מגיעים לנקודות כזה של פשוט... אני לא מסוגלת יותר לעשות את זה. אז כזה.
כן, אבל אני חושבת שכדי להיות מסוגלת להתנהג ככה, את צריכה גם איזשהו ביטחון של לדעת שזה עבד לך. כאילו, בפעמים הראשונות זה בטח עם יותר ספקות, כי את לא יודעת אם זאת ההחלטה הנכונה. אולי היום את כבר באמת למדת שזה נכון לך. אז מרגיש ככה חתיכת אימור.
אז זה תמיד עם מלא ספקות, כמו שגם החלטתי למכור את הסטארט-אפ שזה היה כזה מהלך מאוד קיצוני בתקופה שעשיתי את זה. זה תמיד עם ספקות, אבל אני כזה מנסה להזכיר לעצמי בסוף כזה, להיות כמה שיותר מחוברת למי שאני, ואני חושבת שכולנו מרגישים את זה בקריירה, שיש תקופות שסוחבים עוד ועוד, בין אם זה לעבוד עם הבן אדם הלא נכון, או לעבוד על איזה פרויקט לא נכון, או להיות בחברה הלא נכונה, וזה... יש לזה הרבה מאוד, כאילו מחיר מאוד גבוה, אני חושבת בסוף, הדברים האלה.
כן.
וכל מיני יש סיבה למה עוד קצת, ועוד חודש, ועוד ככה, ואולי זה ישתנה, ורק אני ככה, והנה אני רק זה, ואני חושבת להיכנס להיריון, ואני חושבת זה ככה וזה, ויש לזה המון משקעים, והרבה פעמים עוזבים פתאום רואים שהנה תוך חודש מצאתי עבודה הרבה יותר טובה, או הנה היה הרבה יותר פשוט להגיד למישהו שלא רוצה לעבוד איתו אם הוא מתנהג ככה.
כן. ובאותו שלב, נגיד, האינסטינקט הזה לרצות, היה לך אותו, או שאת מצליחה להתנער מזה בקלות? זו הייתה כאילו מלחמה בראש שלך.
ממש הגעתי למקום שלא יכולתי לסבול את זה יותר. אז זה קצת הגיע... זה הייתה בחירה קצת יותר קלה, כי אמרתי, טוב, אני לקחת שנה חופש, תמיד אני יכולה לחזור, זאת אומרת, בדרך כלל גם רוב הבחירות האלה הן לא כאלה דרמטיות. אני חושבת שזה נחווה לאנשים נורא דרמטיים, לעזוב מקום עבודה, או לעבור צוות, או זה, בסוף בדרך כלל זה דברים שהם די הפיכים, או די כאילו אפשר, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אולי אני אשלים את התואר פשוט לא יודעת, בטכניון או תל אביב, או... אז זה פחות דרמטי ממה שזה נשמע.
האמת שעכשיו כשאת אומרת את זה ככה, זה פתאום מסתדר לי גם כשאני מסתכלת על עצמי. אני גם עכשיו יצאתי לעצמאות, וכשאנשים שומעים מה אני עושה, אז אומרים לי, וואו, איזה אמיצה, זה לא מרגיש לי אמיץ, זה נורא הפיך. כאילו, החלטתי שאני מנסה את הדבר הזה, כי זה נורא כיף לי, וזה עובד לי, וזה מעניין. אבל תמיד אפשר לחזור להיות שכירה. אז אני חושבת שבאמת ברגע שזה מסודר לנו ככה בראש, ואולי לפעמים זה אפשר לבנות את זה הפוך, כאילו יש איזושהי החלטה משמעותית לעשות, או איזשהו הימור כזה שנשמע נורא מפחיד, ואז אומרים, רגע, אבל מה, כאילו, מה קורה אם זה לא מצליח? ואז אנחנו מבינים שזה בעצם מאוד מאוד הפיך, בהרבה מהמקרים.
כן, אני בכלל חושבת שהמון החלטות, כי אנחנו מסתכלים על זה כזה אומץ עצום, נגיד שהתחלתי לכתוב את הספר, אז בהתחלה לי כזה נורא מחסום, כי אמרתי, רגע, אבל אני לא יכולה לכתוב את זה, ואני לא יכולה לכתוב את זה, וככה זה, ומה פתאום אני כותב את ספר על עצמי, ומי אני שאני אכתוב ספר על עצמי, ומה ככה, ומה זה יגיד, ואז אמרתי, אוקיי, טוב, פשוט תכתבי, קודם כל, לא צריכה להוציא אותו. ואז אמרתי, טוב, אני אוציא 100 עותקים, וזהו, ואני אראה כאילו מה אומרים. באמת שבסוף עשיתי משהו באמצע, שלחתי לזה 60 מי שלא מכירים אותי, את הספר מודפס עליי 4, לקבל פידבקים. אז הוצאתי עוד, גם עמדת הרבה לאנשים כזה של, שמתחילים לעבוד על לבנות את הנטוורק שלהם, וזה, ואומרים, מה, אני אעשה פוסט בלינקדאין או בפייסבוק, וזה כזה, זה פוסט, אפשר להוריד אותו, אפשר, זהו, עושה את לקחת הכל בפרופורציה.
כן, גם לפעמים זה קורה, אנחנו חווים את זה אצל אנשים אחרים, כאילו. אז את גוללת, ואת רואה פוסט, ואת כן קוראת אותו, לא קוראת אותו, את לרוב לא כאילו עוצרת ואומרת, איזה מטומטם הבן אדם שכתב את הפוסט הזה.
כן, זה ממש משהו מאוד מאוד נדיר, כאילו במקרה הכי גרוע לכם שני לייקים וזהו. זהו, אבל חושבתי בכלל יש לנו כזה אובר דרמטיזציה של כל דבר, או אני דרך אגב גם עכשיו מרגישה את זה, עכשיו כזה אני פתאום בקורפורט, ופתאום זה כזה לא המגרש הביתי שלי, ופתאום אומרת, מה, אני אציע לעשות הרצאה על ככה, או אני אציע פרויקט כזה, ומה פתאום, והם לא, אף פעם לא עושים דבר כזה, וזהו, ואז אמרת, בסדר, כאילו אני אציע, מקסימום יגידו לי לא, יגידו לי כן, זה כולה ככה, אז כן, אז לקחת דברים בפרופורציה.
כן. אז אחד הדברים שמאוד התחברתי אליהם, באמת, אני חושבת לאורך כל הדרך שלך, כי באמת ככה, באמת נפגשנו אז לפני 15 שנה, ואני חושבת שפעם בכמה שנים הייתי נתקלת בך איפשהו, ואחר כך זה היה גם במדיה החברתית, אבל בהרצאה פה, באירוע שם, כל מיני דברים כאלה, ותמיד מאוד התחברתי לאותנטיות שלך. אולי בגלל שגם אצלי אותנטיות זה כזה ערך עליון, זה מה שתמיד נורא תופס אותי ונורא מחבר אותי לאנשים, וגם נורא זועק לי כשזה לא ככה, כאילו אנשים שהם לא אותנטיים זה מקפיץ לי כזה נורא אנטי. אבל מעניין אותי ככה לשמוע איך את חובה את האותנטיות שלך לאורך הזמן, ואם את חושבת שלפעמים זה גם בעייתי.
אז אני אגיד שכאילו מין כזה, תמיד פשוט הייתי ככה, כן עם השנים הורדתי עוד ועוד שכבות. רוב הזמן אני חושבת שזה די מדהים, כי אני חושבת שיש לי חיבור הרבה יותר עמוק לעובדים, לאנשים, ללקוחות. אני גם בכלל מרגישה שאנחנו כזה נכנסים לעידן שונה, שכבר לאף אחד אין כוח למסכות האלה של הנה הכל בסדר, וכאילו ברור לנו שאצל כולם כזה... אותם דברים, אותי גם תמיד נורא מעניין כזה, אני זוכרת לי כזה השוק שהתחלתי להכיר יזמים כזה נורא נורא מצליחים, והיה לי ברור שאצלי קשה וזה, וסטארט-אפ ככה, וגייסנו רק ככה, ואני פוגשת כל מיני יזמים כזה שחברות מונפקות, של חברות שגייסו עשרות, מאות מיליונים, וזהו, והם עוברים אותם דברים, וגם הם מרגישים שהם לא מספיק טובים, וגם הם כל היום מוטרדים, ואיכשהו זה לא עובר, זאת אומרת, בסוף נראה לנו שלא יודעת, מישהו שהוא יזם של איזו חברה שגייסו, זה לא יודעת, 300 מיליון דולר, קם בבוקר ואף על עצמו, ואולי, לא יודעת, קשה לגייס מתכנתים, אולי יצבן אותו ה-VP Sales, אבל לא ספקות עצמיים עמוקים, ואני חושבת שמש כזה, אנחנו בעידן שכזה, מי מתחיל להיות ברור שכזה, כולם עם הסריטות שלהם, והם לא לגמרי עוברות הסריטות האלה אף פעם, ו... זה מאוד מחבר, כן כזה קצת מה שאמרתי קודם, אני חושבת שהעולם של משקיעים עדיין לא לגמרי שם, אני גם לא חושבת שכל עולם של כל מנהל ישמח לדבר על לא יודעת מה את עוברת בדיוק עכשיו בצד האישי, אני חושבת שזה גם מאוד תלוי מאיפה זה בא, כלומר אני חושבת שיש מקום שהוא יותר כזה של קורבנות ומסכנות, והנה תדאגו לי וזה שזה לא עובר טוב, ויש מקום של פשוט... להיות אמיתיים, לא משנה על מה לדברים. אני אתן דוגמה של אם דיברנו על דברים אמיצים, אז זה אחד הדברים שכזה כן הרגשתי שהיו לי מאוד אמיצים בתקופה האחרונה, שאחד הדברים שהכי קשים לי בקורפורט זה כזה שיחות זום, טימס של, לא יודעת, 40, 50, 70 איש, שאני פשוט לא מוצאת את עצמי שם, כאילו, ואני כזה לא... אני לא מצליחה לדבר, ואני מרגישה כזה שאני, ואז אני אוכל את עצמי, שלינה, אני לא מדברת בכלל בשיחות האלה, ואני אמורה לדבר, ובכלל בקבוצות גדולות אני כזה פחות מוצאת עצמי, וזהו, ואז אמרתי, אני פשוט במקום לנסות כזה לתפוס מקום בשולחן הזה שהוא לא שלי, עוד פעם, אני לא מרגישה שיש משהו חשוב פרודקטי שלא יעבור, זאת אומרת, אם יהיה לי משהו מאוד חשוב להגיד את זה, אבל אני בקושי מדברת שם, אז פשוט ביקשתי לקחת את אחד הסלוטים האלה של כל הצוות פרודקט של החטיבה שלנו, ולעשות הרצאה שלי. עשיתי הרצאה של ניהול בפגיעות. זה היה נורא מפחיד, כי זה לא הקהל הרגיל, וזהו, וזה
יצא... אנשים בחול גם? או שזה הצוות בארץ?
זה כמעט רק בחול, כמעט רק בחול, כמעט רק ארצות הברית. זהו, וזה כזה בטימס, וכולם כזה חצי עם מצלמות קבועות, חצי עם פנים כזה קפואות, ואני מספרת משהו כזה, את הסיפור שלי, ואת כל הפגיעות וזה, וזה יצר חיבורים נורא מעניינים אחר כך, שכל אנשים שנורא התחברו לגישה הזאת, ואנשים שבכלל לא הכרתי לפני, אז זה ממש תנועה כזאת שונה של... כי אני חושב גם כזה את המיקרו-יזמות בתוך הארגון, שבמקום להגיד, אוקיי, יש את הדרך הזאת וקשה לי, ואני אנסה להתאמץ להיות שם יותר ויותר ויותר וזה, בואו נפתח כזה משהו, איזה ערוץ מקביל של הדברים שאני יותר טובה בהם.
אז זה ממש מעניין, כי באמת המסרים המאוד אותנטיים האלה, לפחות בארץ עובדים לך מאוד טוב, אני חושבת שרוב הפוסטים שאת כותבת הם בעברית, וזה נורא כזה נגיש לאנשים פה, אבל לעשות הקפיצה הזאת של פתאום, אני נכנע בעיקר אמריקאים, את לא יודעת איך הם תופסים דברים, את לא יודעת מה הם באמת חושבים.
וגם עד עכשיו, זאת אומרת, אני יודעת כמה אנשים שהם מאוד התחברו, ושר שם קשרים מאוד מעניינים, יכול להיות שלא יודעת, 70% האחרים חשבו שמה פתאום אני מדברת על הדברים האלה, ואין לי מושג, ואני כן מרגישה שכזה, לבנות המעקפים האלה זה תמיד יוצר דברים מעניינים.
כן, זה מדהים, וזה שיש כמה שהתחברו ברמה שהם פנו אלייך וכתבו לך, אז... זה ממש השפיע עליהם, ועל כנראה איך הם התנהלו והתנהגו מעכשיו, אז זה נראה לי מדהים. אז באמת, אם נעבור רגע קצת יותר רשמית לעולם המוצר, ניהול מוצר, כאילו אנחנו כל הזמן בין היזמות לניהול מוצר, ואני חושבת שיש איזה שני עולמות ששלובים יחד בצורה מאוד מאוד חזקה. איך את רואה את מערכת היחסים בין יזמות וניהול מוצר, במיוחד בתור מישהי שככה עשית את זה בסטארט-אפים, ופתאום את חווה את זה פעם ראשונה בקורפורט.
אז משהו שתמיד הייתי אומרת לה, אז נגיד ככה, בכל החברות שלי ניהלתי גם את המוצר ואת המרקטינג, מבחינתי הם גם תמיד היו משהו מאוד מאוד הוליסטי, ותמיד, זאת אומרת, התפיסה שלי בחברה הייתה שאם הפרודקט טוב, הכל נהיה יותר קל. זה לא אומר שלא צריך דברים אחרים, אבל אני חושבת שכאילו כולכם בטח הייתם במקומות האלה ש... שיש מוצר שלא כל כך עובד, ואז הסלס נורא קשה, והמרקטינג נורא קשה, וזה נורא 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 קשה להגיע למוצר טוב, ותמיד אני אומרת לאנשים, כאילו כמה מוצרים יש שאתם משתמשים בהם, שאתם ממש אוהבים, וכאילו, דעת בסוף זה שניים, שלושה, חמישה, זה נורא נורא קשה להגיע למוצר טוב, אני חושבת שזה כזה בסיס להכל. אז מבחינתי, היזמות תמיד הייתה מאוד דרך הפרודקט. אני חושבת שאחד הדברים שכזה כן... אפשר לעשות בתור פרודקט, אבל הרבה יותר קל לעשות בתור מנכלית, זה גם לחבר את כולם נורא לפרודקט. אני חושבת שברגע שהמתכנתים והסיילס והקסטומר סקסס, לא יודעת, מקבלים איזה PRD, או מקבלים איזה רשימה של דברים, אלא ממש מבינים למה אנחנו בונים דברים, ואיך משתמשים בזה, ומה קורה בשוק היום. וזה, זה מקפיץ את כל החברה.
ואיך את רואה את ההבדלים בין, כאילו איך את חווה את ההבדל עכשיו במעבר לקורפורט, בתור אשת מוצר שבאמת את רגילה לסחות בעולם הזה של סטארט-אפים, וזה גם לא סתם סטארט-אפים, זה סטארט-אפים שהם שלך, שאת היזמת, שאת מביאה את הרעיונות והמחשבות, ויש לך מאוד את הסמכות לקבל החלטות, ופתאום את במשהו קצת אחר.
זה חתיכת מעבר מאוד 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 שונה. המהות היא די דומה, אבל בסוף הקצב הוא מאוד שונה, כן, אם סיפרתי על זה ש... לי יש תפיסה כזאת נורא הוליסטית, שהפרודקט זה כזה השמש באמצע החברה, והקרניים ככה מגיעות להכל, וכולם צריכים להבין את הפרודקט וזה, זה פחות ככה בקורפורט, זאת אומרת, גם נגיד את המרקטינג, אז הם מבינים מה אנחנו עושים, אבל זה לא איזה חלק אינטגרלי מהתהליך, וזה חלקים שהם מאוד שונים, וגם סתם להגיע לאיש, להגיע ללקוח, זה לא איזה משהו טריוויאלי כמו בסטארט-אפ, ששנייה קופצים לחדר של המחירות, ומצטרפים לאיזה דמו. שגם עוד משהו מעניין זה שסטארט-אפ זה נורא מהיום להיום, והסטרטג'י הוא לחצי שנה נגיד, ופתאום לחשוב על כזה, פתאום אני צריכה להציג 3-year strategy, 5-year strategy, ואני כזה, רגע, כל העולם משתנה, אני מושג מה קורה, זה שזה גם כזה, זה סקיל כזה לגמרי שונה. כן מאוד מעניין כמובן האימפקט שהוא הרבה יותר גדול, והמון המון, זאת אומרת, משהו שלא היה לי בסטארט-אפ כל הזמן ללמוד כאילו מה... את כל נבחי לינקדאין, ומה יש פה, ומה יש פה, ומה יש פה, ואיך אנחנו תורמים יותר לפה, אז המון המון עבודה כזו.
כן, זה פתאום מוצר שלא את בנית מהרגע הראשון, אז את לא מכירה את כל ה...
כן, וזה מוצר נורא 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 מורכב, זאת אומרת, יש לו המון המון פינות, וגם ללינקדאין, גם לפרסום בלינקדאין, אז המון המון למידה שם.
מעניין, יש איזה היילייט או ככה משהו... הדבר הכי מעניין שלמדת, או איזה סקיל שיצא לך פתאום לתרגל מאז שעברת לעולם הקורפורט, משהו שככה פחות היה קורה קודם?
אז סקיל אחד שהיה לי זה כיזמת, ואף פעם לא שייכתי זה למשהו שפרודקט צריך לעשות, ופתאום אני רואה כמה זה הכרחי לפרודקט, זה כל הנושא של פוזישנינג, ומעבר להגיד עושים ככה וככה, וזה הפיצ'ר שאנחנו עובדים עליו, אז להיות מסוגלים לדעת במשפט אחד, להסביר למה זה נורא חשוב. אני אתן נגיד דוגמה, עכשיו אנחנו אחראים בישראל על כל הנושא של מה שנקרא signal strategy, כלומר לאסוף את כל הדאטה של השימוש של יוזרים, מכל מיני מקורות ולאחד אותם, וזה התחיל שהסברתי שיש לנו ככה ויש לנו ככה ואנחנו עושים פה וזה, ויש לנו כמובן את הבסיס של אוריבי וזהו, וזה היה כזה משמע של דברים, ואז אמרתי, אוקיי, אנחנו קוראים בדיוק אותו דבר, זה ה-behavior graph. זהו, וזה פתאום נהיה ברור שצריך behavior graph, כל אחד רוצה behavior graph, כל אחד רוצה להתחבר ל-behavior graph, בניגוד לרשימה של איזה 10 סורסים שונים. אז המון המון עבודה כל הזמן להבין את הפוזישנינג, איך לוקחים בדיוק את אותו דבר ומתגים אותו באופן הרבה יותר גדול ומעניין, ממש לצאת מהראש הטכני של הנה 10 דברים השונים שאנחנו עושים, ולדעת לעטוף אותם במשהו שהוא הרבה יותר עם ויז'ן ויותר קליט, זאת אומרת, כן, לראש של המרקטינג.
כן, זה מאוד חוזר באמת לכזה סטורי טלינג ועברת מסרים, שזה משהו שאנחנו עושים המון בתפקידי ניהול מוצר, ואני ככה באמת גדלתי לתוך זה מהקורפורט, ותמיד יש את מאוד להבין מי הצד השני שיושב מולך, ואני מניחה שבסטארט-אפים זה ככה נגיד מול משקיעים, ובקורפורט זה מאוד, אוקיי, התחלף לי עכשיו הסקיפ מנג'ר, וההנהלה שלנו היא שונה, וזה בן אדם שהגיע מאמזון ואוהב מסמכים, אז עכשיו אני מעבירה את כל המצגות שהיו לי למסמכים, כי זאת הדרך לדבר עם אותו בן אדם, או אם הייתה לי מנהלת שנורא אהבה מצגות ותמונות של היוזרים וכאילו ציטוטים וכאלה, אז התוכן היה נראה אחרת לגמרי, וזה באמת חלק בסוף מאוד משמעותי, כדי להצליח לייצר תנועה והצלחה ולהוביל את הדרך לכיוון שאנחנו רוצים.
כן, אז זה נגיד מאוד חדש, כל הנושא של הפוזישנינג זה גם היה משהו בתור יזמת, אבל פתאום מה שאמרת להבין שפה זה מסמכים, ובדיונים האלה תמיד מראים פרסונה, ובדיונים האלה מה פתאום, וזאת אומרת להבין כזה את כל הכזה סטייק הולדרס השונים, ואיך מדברים לכל אחד נכון, זה לקח לי הרבה מאוד זמן. כאילו עדיין אנחנו לומדים את זה.
כן, גם לארגונים כאלה הרבה פעמים יש את החוקים שלהם, של ככה בדרך כלל עושים את זה. אז הולך סיטואציות שבאתי משהו שלא היה מתאים, ואז הבנת שלא ככה עושים את זה פה?
לקח לי המון זמן להבין שבלינקדאין עובדים עם מסמכים ולא עם מצגות. אנחנו גם, אנחנו רימוט, אנחנו כמעט הפרודקט היחיד מחוץ לארצות הברית, וכל הבסיס היה שאנחנו ניסע המון ויבואו אלינו המון וזה, ואז התחיל כל המשבר ואין כמעט נסיעות, אז הכל כזה יותר איטי, וגם בהתחלה אמרו לנו כזה, דבר הכי חשוב זה שתיקחו את הטכנולוגיה שפיתחתם באוריבי, תוציאו את זה כחלק מלינקדאין, והיינו נורא נורא בפוקוס על זה, אז גם בהתחלה לא עבדנו עם המון צוותים, אז המון דברים לקחנו הרבה זמן ללמוד, אז זה למשל שעובדים במסמכים הרבה יותר ממצגות, שיש הרבה דברים ש... לי היה נראה שלא יודע, את כתוב פה כאילו את הוויז'ן, בסדר, אני לא אכתוב ויז'ן, כי זה לא כל כך זה, ופתאום אני מבינה שזה השפה של הדברים, וזה, אז המון המון כזה, והמון לחבר את הנקודות, ולהבין שפה עושים ככה, ופה עושים ככה, ופה עושים ככה, ואני חושבת שהאתגר הכי גדול זה להבין גם מתי עוקבים אחרי כל הנקודות שמצאנו, ומתי אומרים, רגע, אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. אחד הדברים נגיד שאנחנו עושים, אנחנו לא רוצים מסמכים ארוכים, אנחנו מבינים שעובדים במסמכים, ואנחנו עושים מסמכים שהם הרבה יותר קצרים. וזה כזה משהו שדובר עליו, וזה פחות הלינקדאין סטייל, וזה לנו נראה הרבה יותר נכון לנו. אז זה גם כל הזמן למצוא כאילו איפה כזה חורצים, חריצים חדשים של שבילים אחרים, שהם עדיין איכשהו עובדים כן עם הקורפורט ולא נגדו.
כן, גם יש לכם המון ערך לתת לארגון, כי הרבה פעמים ארגון כזה הוא כבר כבד, והוא מכונה שזזה בדרך מסוימת, וכולם נורא בתוך השבלונה, ואתם מביאים איזושהי ראייה דווקא מרעננת שיכולה לתת ערך, באמת צריך לעשות את זה בצורה הנכונה ולמצוא את האנשים שמקבלים את זה.
כן, אני אגיד שאחד הדברים שכזה מאוד ייחדו את לינקדאין מהשיחות על הרכישה הזה שנורא נורא התעניינו בתרבות שלנו, כלומר אחת החברות היחידות שדיברנו איתם על הרכישה שהיו לנו המון שיחות של איך אתם מקבלים החלטות ואיך אתם בוחרים איזה פיצ'ר לפתח ואיך אתם עושים ככה ואיך אתם עושים ככה ואיך אתם עושים ככה, ויש מצד אחד משהו שהוא כזה די דומה בתרבות שבגלל זה כזה החליטו, זו החלטה די גדולה בשביל לפתוח סייט ראשון כזה מחוץ לארצות הברית של פיתוח ופרודקט בישראל, וזהו, ומצד שיש לנו גם את המאוד סטארט-אפיות וישראליות, ומנסים כזה לאזן את זה, בסך הכל זה עובד טוב.
טוב, ממש מגניב. את מרגישה שיש משהו שלמדת מהשינויים האלה, של נגיד, אני אקח את זה לסיפורים שלי, אני נורא אוהבת לייצר מצגות, זאת הדרך הכי אינטואיטיבית לי להעביר מסרים, והיה לי נורא כיף כשהייתה מנהלת כזאת, ואז התחלף למסמכים, וזה היה כבד, ואין לי כוח לעשות את זה, ואין ברירה וכאלה, אבל אני כן יכולה היום לספר איפה יש לזה יתרונות, ואיפה זה עובד טוב יותר. יש מקומות כאלה שפתאום הכריחו אותך לעשות משהו בדרך אחרת בקורפורייט, ודווקא גילית שמשהו פה עובד טוב, או אפילו משהו שבדיעבד היית לוקחת איתך לסטארט-אפ?
כן, אז קודם כל אני אגיד שהכזה three-year strategy זה באמת משהו שברוב הסטארט-אפים, בטח בשלבים הראשונים, אין סיבה לעשות אותם. אני חושבת שגם אחד הדברים אני בטוחה שכולם מכירים את זה פה וזה, גם אחד הדברים שתמיד הפחידו אותי ברוב מפרוך מדי, זה שאחר כך המתכנתים נורא כועסים שאנחנו מזגזגים בתור הפרודקט, אז זה גם מקום, מאוד מקום שכזה תמיד פחדתי להראות למתכנתים, הנה שנתיים קדימה, ואז אחרי חודשיים זה משתנה לגמרי, אז זה גם משהו שהשפיע, אבל אני חושבת שיש כן משהו בתרגיל הזה, שגם זה תרגיל כזה אישי של להבין באמת לאן דברים יכולים ללכת עוד כמה שנים. כן, משהו שעושים שם שונה, שאני חושבת שהוא כן נכון, בצוות פרודקט שהיה לנו קודם, זה היה כזה יותר, בסדר, כל אחד קצת יותר טוב ומשהו אחר, אבל מין כזה כל אחד לוקח פרויקט אחר, או יש פרויקט גדול, אז יעבדו עליו כמה אנשים. LinkedIn זה הרבה יותר ownership של כל PM, גם אם זה מישהו שהוא יחסית ג'וניור, אז יש לו תחום שלו, והוא אמור להציג את הדברים שקשורים לזה, כלומר, מאוד מאוד תפיסה של ownership, גם אם זה משהו שהוא יחסית קטן, אבל זה של מישהו מסוים, ולא מלא ידיים על אותו דבר, חושב שזה פלוסים ומינוסים, אבל אני גם רואה את הפלוסים של משהו כזה יותר A to Z, בעיקר פחות בפרודקט, כי זה דברים שעשו לפני, אבל גם המקום של לדעת להציג, לדעת ליחצן את זה, לדעת לבקש לזה משאבים.
טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אבל עוד נושא אחד שרציתי לגעת בו, בתור אשת פרודקט, את גם מסתכלת כנראה במשקפיים של פרודקט על כל דבר שאת עושה, ועכשיו יש לך עוד מוצר, יש לך את הספר, שזה באמת לגמרי מוצר. איפה את חושבת שעשית פה חשיבה מוצרית כשעבדת על הספר, כאילו, לאורך החיים שלו?
את רואה שסיפרתי כזה באמת הבטא יוזרס, כלומר, בהתחלה אמרתי, אני זה, הדפסתי ב-A4, קרחתי בספירלה, שלחתי, כאילו ביקשתי פשוט בפייסבוק מאנשים שרוצים לקרוא, בחרתי אנשים שאני לא מכירה, זה היה מאוד פרודקטי, תכתבו בני כמה אתם, תכתבו אם אתם מכירים הייטק, כאילו היה לי מאוד חשוב כזה שיהיה קבוצות ביקורת, שזה לא רק ליזמים והייטקיסטים, כל אחד קיבל מרקר אדום וירוק, היו צריכים למרקר את החלקים שהיו הכי מעניינים מבחינתם בירוק, למרקר באדום את החלקים הפחות טובים, היה דפי משוב כל כמה פרקים, אז זה היה מאוד, מאוד מאוד פרודקטי. מה שכן אני אגיד שאני עושה מאוד מאוד שונה מהיזמות, זה שהתחלתי לחשוב על הספר, אמרתי טוב, אז הוא צריך להיות רב מחר, וזה תהיה המרקטינג פלן, וזה וזה וזה, ואני יכולה לעשות ככה וככה, ואני צריכה לדבר עם האנשים האלה ואלה ואלה ואלה, ואז כזה אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, כל מה שאת מדברת עליו זה כמה כבר נמאס לך מהסטארט-אפ, ונמאס לך שכל הזמן מודדים, וכל מיני משגים, וכל חודש לסיים באיפה אני ביחס לתוצאות. זהו, ואחד ההישגים הכי גדולים שלי זה שאני לא בודקת כמה עותקים מכרתי, וזה ממש קשה.
אז את יודעת להגיד עכשיו?
אני יודעת פחות או יותר, אבל ממש כאילו, בקצור, לא בדיוק, ואני כזה בקושי בודקת, זה היה ממש כזה התנתקות משמעותית לי. גם אמרתי, אני כאילו לא עושה את זה בשביל הכסף, או להגיע לא עושה איזה 50,000 עותקים, זה הרבה יותר פשוט ברמה של כזה האימפקט. אז אני מתרכזת גם הרבה יותר בכזה פידבקים החיוביים, יש לי קבוצת וואטסאפים עצמי, שאני מכניסה לשם את כל הפידבקים וזה, ופחות על המספרים. עכשיו זה יותר קל מן הסתם, כי זה לא סטארט-אפ שצריך להציג את זה למשקיעים, אבל אני חושבת שמשהו בי כזה, אם בסטארט-אפ כל היום רק בדקתי כמה חירות יש לנו זה, וכמה זה, וכמה צ'רן, וכמה ככה, וכמה זה, אז פה זה, אז פה זה שונה. וזהו, וגם משהו בזה שכזה עשיתי אותו בהוצאה עצמי, שאני יכולה לעשות אותו לבד, שלא יגידו לי ככה ואני אבדוק את זה, ואני יכולה לשנות ככה, זה מאוד כזה תפיסה פרודקטית של הרגשה כזאת שכל מן אפשר לשנות, וזה לא איזה ספר שזה איזה מוצר גמור, ועושים אותו פעם אחת.
זה נשמע ממש כיף, וכל הכבוד שהצלחת לשחרר את זה, זה מאוד מאתגר. אני רואה את זה עם הפודקאסט, שמצד אחד לא הצבתי לעצמי יעדים מספריים, לא בניתי תוכנית, זה מאוד שחרר. מצד שני, כשיוצא פרק, אני מרפרשת את האפליקציה, ואני סקרנית לראות איך נראים המספרים. גם הבן שלי, שהוא חננה שנורא אוהב מספרים, הוא כל הזמן מבקש לראות את האפליקציה, הוא בן 5.5, ולראות איפה אנחנו מספרים, ולשחק עם הגרפים וכאלה, אז...
אז זה בן 5.5 שלי רק מראה לאנשים שתמונה שלו בספר, זה הדבר
אחד שמעניין אותו. אני גיליתי את זה אתמול, את יודעת? כי הקשבתי לספר, אז לא באמת פתחתי אותו, ואז אתמול ככה קצת דפדפתי ושמתי לי את הסימניות, וראיתי שיש גם תמונות, אז יש גם בונוסים בספר הפיזי.
כן.
טוב, היה לי ממש ממש כיף.
יולי, תודה.
ממש תודה שבאת.